להתרחץ ביום טוב. הגמרא אומרת שלא מותר ביום טוב לעשות רק הנאה השווה לכל נפש. הגמרא אומרת שרחיצה זה לא הנאה השווה לכל נפש, רחיצה במים חמים. לכן אסור לחמם מים ביום טוב בשביל רחיצת כל הגוף. אבל לחוץ ידיים זה שווה לכל נפש, מותר. מים קרים פשוט שמותר להתרחץ בהם ביום טוב, מותר לחוץ בהם ביום טוב. אומר מרן, לחמם מים ביום טוב בשביל להתרחץ ביום טוב זה אסור. אבל מים חמים שהיו כבר חמים מערב יום טוב, למשל חימו מים בבוילר החשמלי ונשארו מים ורוצה להתרחץ בהם ביום טוב, זה מותר. לא גזרו על זה חכמים. התוספות והראש מחמירים בזה, בגלל שהם סוברים שמה שאסור לחמם מים בשביל רחיצה, זה איסור דאורייתא. לכן גם אם התחממו המים ערב יום טוב, הם אוסרים להתרחץ בהם ביום טוב, גזרה שמה יחמם ביום טוב עצמו. אבל הריב והרמב״ם סוברים שלחמם מים ביום טוב בשביל רחיצה, זה איסור דרבנן. לכן, אם זה כבר, המים היו חמים כבר מערב יום טוב, מותר להתרחץ בהם ביום טוב. מותר. לכן, אם חיממו מים בבוילר החשמלי מערב יום טוב, ורוצים להתרחץ במים חמים בחג השבועות, במים שנשארו בדוד, מותר להתרחץ בהם. לכאורה, יש פה בעיה. איך האדם, גם אם נאמר שמותר להתרחץ במים חמים שהתחממו מערב יום טוב, יש פה בעיה. הרי שהוא פותח את הברז של המים החמים, נכנסים מים קרים לדוד, הם מתבשלים שם. איך מותר? הרי אנחנו יודעים ביום שבת, אדם רוצה לשטוף את הכלים שלו המלוכלכים במים חמים. אם המים החמים האלה התחממו על ידי בויל חשמלי, אסור לפתוח את הברז של המים החמים בשבת. למה? כיוון שברגע שהוא פותח את הברז של המים החמים, נכנסים מים קרים לתוך הדוד, מתערבבים עם המים החמים ששם, ואז מתבשלים שם, נמצא מבשל בשבת, אפילו שלא מתכוון. סוף סוף, כיוון שזה פסיק ראשי, זה ודאי הבישול הזה יעשה, בשבת זה איסור, יש לנו חייב חטאת. אז איך מותר אם ככה להתקלח במים חמים ביום טוב שהוא חמו בערב אחד? הרי ברגע שהוא פותח את הברז של המים החמים, נכנסים מים קרים לתוך הדוד, מתערבבים שם ומתבשלים שם. איך מותר? התשובה היא כזאת, יש הבדל בין שבת לבין יום טוב. בשבת לבשל מים חמים, לבשל מים קרים, הערבוב הזה של המים הקרים בתוך החמים, זה אסור מהתורה משום מבשל. כיוון שזה אסור מהתורה משום מבשל, ממילא אסור לפתוח את הברז, מבשל בשבת. מה שאין כן, לגבי הערבוב הזה של המים הקרים עם המים החמים שמתבשלים שם ביום טוב, זה איסור דרבנן לדעת הרי והרמב״ם. כיוון שזה איסור דרבנן, ואני פותח את הברז של המים החמים, נכנסים מים קרים, איזה בישול יש פה? בישול דרבנן. כיוון שיש פה רק בישול דרבנן, ואני לא מתכוון לבשל. ברגע שאדם פותח במקלחת את הברז של המים החמים, הוא מתכוון לבשל את המים למעלה? לא מתכוון לבשל. כיוון שהוא לא מתכוון וזה איסור דרבנן, פסיק ראשי דלה אכפת לי באיסור דרבנן, זה מותר, ויש אומרים שזה נקרא הסרת מונע, גזרה. ולכן באמת ביום טוב מותר להתקלח במים חמים שהתחממו מערב יום טוב. ולא חוששים לזה שהמים הקרים מתערבים במים החמים בדוד. כיוון שביום טוב איסור רק דרבנן של הבישול של המים האלה, פסיק ראשי דלה אכפת לי בדרבנן מותר. אבל בשבת אסור לפתוח את הברז של המים החמים, התחממו על ידי בוילר. למה? הבישול הוא דאורייתא. ואז ברגע שהוא פותח את הברז, יש פה פסיק ראשי שיהיה בישול, וחייב חטאת. וזה לגבי רחיצה במים שחמו בבוילר חשמלי. מה? לא, למה? אמרתי, זה מחלוקת. סוד דאורייתא, חרב חטאת. אבל זה פסיק ראשי. זה אסור, זה חייב חטאת. לא, זה לא גרמה פה. איזה גרמה פה? זה מיד נכנס, זה מיד נכנס. יש לך בדוד את המים החמים, פתחת, מיד נכנס מים קרים, מיד נתבשל. לא יורד בגרגה, חס ושלום. הפני יהושע רצה להגיד שלא מתקרב פסיק ראשי סעודי רבנן, פני יהושע. אבל הרב עובדיה יש לו תשובה ארוכה ביבי עומר, מוכיח מהראשונים, שפסיק ראשי ולא מתקרב בשבת זה חייב חטאת. מודה רבי שמעון פסיק ראשי ולא ימות. חייב חטאת, ככה מוכיח מהגמרא עם א' שם, אמר רבה. הבילד, בחיים שמוצד, בכמה מקומות, מביא כמה הוכחות, שאם זה פסיק ראשי, אפילו לא מתכוון, חייב חטאת. הוא דלק לפני יהושע. דלק לפני יהושע. תמה עליו, תשובה ארוכה ביבי עומר. זה לגבי, לכן בשבת זה חיוב חטאת. מה שאמרתי שאומרים זה איסור דה רבנן, כיוון שיש אומרים, גרמה זה לא גרמה. המים מיד נכנסים לדוד החשמל, למים החמים. המים הקרים מיד נכנסים למים החמים. רק יש רצו להגיד שיש פה עשרת מונע. זה לא שאתה שם שפכת מים חמים, מים קרים מתוך מים חמים שהתבשלו שם. אתה פתחת את הברז, הסרת את המונע שחוסם שלא ייכנסו מים קרים למים החמים. עשרת מונע, יש מחלוקת אחרונים, אם זה נקרא גרמה, ואז זה איסור דה רבנן, או זה איסור דה אורייתא. אבל מצד פסיק ראשי ולא ימות, זה חייב חטאת מהתורה. מודה רבי שמעון בפסיק ראשי ולא ימות. מים חמים שהוחמו מדוד שמש, אין איתם בעיה, מותר להתרחץ בהם בחג, לפעמים אדם מיוחד אחרי התפילה בבוקר, רוצה להתרענן, ערים כל הלילה, רוצים ללמוד בחג השבועות, חג השבועות, זה לא נועד רק לשינה. מה שאנחנו עושים תיקון ליל שבועות, זה לא להפוך את הלילות לימים ואת הימים ללילות, לא. נשארים ערים כל הלילה, ביום לישון קצת. אבל אם אדם בלילה נשאר 8 שעות, ביום של 8 שעות, או 6 שעות, מה הועילו חכמים מתקנתן? מה הרווחנו? זה חג מתן תורה? אלא בחג השבועות לישון קצת, וגם ללמוד. ללמוד, ויש הרבה דברים ללמוד. א', לקרוא את ספר התהילים. דוד המלך חיבר ספר התהילים. יום פטירתו, חג השבועות זה יום פטירתו של דוד המלך. לכן מצווה גדולה לקרוא בחג השבועות תהילים. אין לך אילו נשמע גדול. דוד המלך מסנגר עליו בשמיים. קונה לו מליץ יושר. חוץ מזה יש לקרוא הזהרות, יש לקרוא משלי, ללמוד מצוות. יש הרבה, הרבה מה ללמוד. אם בחג מתן תורה שקיבלנו את התורה, לא ללמד את התורה, אז מתי נלמד אותה? לכן, בליל שבוע, אני נשאר עם ערים כל הלילה, בבוקר, רוצה להתרענן ככה. אז עושה מקלחת. מותר לו להתקלח. ואין עם זה בעיה. אם זה מים שהוא חמו בדוד שמש, אין עם זה בעיה, מותר להתרחץ איתו. אם זה מים שהוא חמו מערב יום טוב בדוד חשמל, או על ידי האש, גם כן ונשארו, מותר להתרחץ בהם ביום טוב. מים קרים, אין עם זה בעיה בכלל, גם כן מותר להתרחץ איתם.
זה רק בבוקר, כאילו שמים שנשארו מערב חג.
מערב חג.
מעבר לזה כבר אי אפשר.
לגבי מים של דוד חשמל, של אור, של דוד שמש, מתי נכנסו השאלה? לא שנשארו. אם נכנסו כבר מערב החג, אבל היו קרים, והתחממו ביום גם כן מותר. למה כבר היו שם, אתה לא עשית שום פעולה. אתה לא הבאת אותם. אבל אם אני הבאתי אותם בחג עצמו, אם אני הבאתי אותם, גרמתי שהם באו בחג עצמו למשל, היה חג...
זה כבר נגמר, אתה פתחת את הברז...
לא, אבל יש לך מים קרים שם. המים קרים כבר היו מהר בחג.
אז אם גמרת את כל המים החמים...
אז פה... אז פה הרב מחמיר בזה. מה הרב עובדיה לא חילק? כן, בסתם ולא פירש, יש לה, כן, מותר. אנחנו מדבר היום על תופעה מאוד מצויה. זה דין ראשון לגבי רחיצה שדיברנו עליו. איסור דה רבנן ולכן מותר.
למה?
אבל לא אכפת לי. לא, לא ככה, לא. הכלל אומר ככה. פסיק ראשי בדרבנן ולא אכפת לי מותר. פסיק ראשי ולא אכפת לי. אתה שואל אותי על פיטר, אתה אומר לי להניח עלי? שנייה. או, עכשיו הבנתי אותך, הבנתי אותך, עכשיו מה אתה מתכוון. רגע. ודאי, הבישול של המים הקרים בתוך המים החמים שלך מודדות חשמל, זה דאורייתא. רגע, לא, אפילו פסיק רשא, אפילו זה לא מתכוון, זה פסיק רשא, כמו שזה פסיק רשא, זה דאורייתא. אבל אם הוא לא אכפת לו מהבישול, זה יוריד לאיסור דה רבנן. מצד לא אכפת לי. לא מצד גרמה.
הוא רוצה
לעשות שוקרים. כן. זה לא נקרא גרמה. זה נקרא... מצד לא אכפת לי. אבל לא מצד גרמה. זה לא נקרא גרמה. יש פה חיוב חטאת. אם לא היה פה את הלא אכפת לי, היה פה חיוב חטאת. ואילו בדוד שמש, זה הבישול של המים הקרים בתוך המים החמים של דוד שמש, חמי חמה זה איסור דה רבנן. כיוון שלא אכפת לי, נהיה מותר. אני הבנתי שאתה מתכוון להגיד שזה גרמה, איסור דה רבנן. לא, זה היה מצד דין אחר. כן.
אז הרב, לפי זה בחג, אם יש מים קרים בדוד שמש, ובחג עצמו
כביכול
הם התחממו בחג, מותר לי
להתקלח? כן, מותר להתקלח בהם.
אז באיזה צד יהיה אסור לדוד שמש?
אם המים באו לדוד שמש בחג בעצמו. ואז התחממו. וזה מתוך המכתב של הרב משמע שהוא מחמיר. חבל שהתשובה של הרב לא נמצאת, לא יודע אם איפה היא. למה הרב עובדיה מתיר בכל אופן, לא מחלקים. לא מישהו כתב על זה תשובה? כן, מכתב קצר, זה רק על מה שקשר לו בבית יוסף, אמר לו בבית יוסף לא כמוך. אבל אין כל השיעור השלם שהיה ואמר ש... מעניין מאוד איפה זה נמצאים מהדברים האלה.
זה גם
באשדוד. כן, אבל צריך הקלטה של השיעור של אשדוד. אין. צריך לשמוע את זה כמו שצריך ולהבין איך הרב בנה את הדברים שלו. אבל הרבה לומדים בספרים של הרב. בזכות הספר בתורתך. נהיה ביקוש גדול לספרים של הרב, אנשים מתקשרים, שואלים על הרב, איך היה לומד, ואיך הספיק, ואיך עשה, הרב משה, ומה. אז שאפילו בירושלים, מי שרוצה לזכות לאהבת התורה, אמרים לו, לך תעלה לבני ברק לציון של הרב משה נביא, להתפלל שם על הציון של הרב משה, לזכות לאהבת התורה. הרב עליו השלום. עכשיו הוא מתייחס בעיה שמצויה מאוד, מצויה מאוד. לכאורה זה בעיה, אבל יש לה פתרון. שולחן ערוך כותב בסימן תפקופות ב' שלא לבשל לצורך גוי ביום טוב ובו ג' סעיפים. סעיף א', אין מבשלים לצורך כותים ביום טוב. לפיכך אסור להזמינו שמה ירבה בשבילו. ודווקא להזמינו, אבל עבדו בשבחדו וכן שליח שנשתלח לו, וחלקותי שבא מאלה מותר להכילו עמו. מרן כותב, לא מבשלים לצורך קוטים ביום טוב, לצורך גויים ביום טוב. למה? הפסוק אומר, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אוכל נפש, מלאכת אוכל נפש, בישול אוכל נפש, מותר. אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. מותר לבשל ביום טוב בשביל האוכל נפש. אבל זה מותר דווקא בשביל יהודים, לגויים. בשביל גויים אסור לבשל. אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. לכם ולא לגויים. לכן, אם אדם יש לו או בא אליו גוי, רוצה לבשל בשבילו אסור. למה? הטעם אומרת הגמרא שמי ירבה בשבילו. הוא יוסיף עוד כמה מנות בשביל הגוי, נמצא שהוא מבשל גוי. לכן אסור להזמין גוי לבית שלו. למה? שמי ירבה בשבילו. אסור לבשל בשביל גוי. כמו שפסוק אמר, הוא לבדו יעשה לכם לכם ולא לגויים. לכאורה אני אבשל בשבילי ולא בשביל הגוי, והגוי יאכל מהצלחת שלנו גם ממה שיתבשל. אסור, למה? שמי ירבה בשבילו. הפשט משמע שמי ירבה בשבילו, יוסיף עוד כמה חתיכות בשר בשביל הגוי. ואני אמצא שהוא מבשל בשביל הגוי. ככה משמע לכאורה הפשט. לאט לאט נגיע, לאט לאט. אני הבנתי, אני אגיע לאט לאט, בואו נתחיל את הדברים. עכשיו...
לעצמו הרב מותר לו
לעבוד? רגע, לעצמו? מותר.
אם הוא יודע שהוא לא יאכל את זה,
הגמרא אומרת, מסכת ביצה, מותר לאישה לבשל סיר שלם, אבל היא רוצה רק לאכול כמה חתיכות. למה? ברגע שהיא מבשלת, האוכל שהסיר מלא, יש בו יותר טעים. זה הכל בישול אחד, מותר, אין בזה חשש, אין בזה איסור. אז כולם פה מקשים פה קושייה, הראשונים שואלים את הקושייה הזאת. למה אסור להזמין גוי? אתה אומר שמי ירבה בשבילו. וירבה בשבילו, זה גדרה אחת, מה הבעיה להרבות? הרי אני מותר לי לבשל סיר מלא, אפילו אני יודע שאני אוכל רק חצי סיר, מותר לבשל סיר מלא. בשביל... וישאר אחר כך. אם כן, גם הגוי, תזמין אותו. תוסיף, אין בזה בעיה. הרי מותר לי להרבות בתוך גדרה אחת. ככה מקשים הראשונים. אומר הראש, מה שהגמרא אמרה שימי הרבה בשבילו, אין הכוונה הרבה בשבילו באותה קדרה. זה פשוט שלא, אין בזה בעיה. שמותר לבשל הרבה בסיר אחד, אפילו אדם יודע שהוא יאכל מעט. אלא מה הכוונה שמי הרבה בשבילו? שמי יגמר מה שבשלו, יבשל עוד קדרה בשביל הגוי במיוחד. לא נעים לו מה, הגוי לא יאכל מספיק וזה. יבשל עוד קדרה אחרת בשביל הגוי. כך אומר הראש, כך אומר הרן, כך אומר הרמב"ן, כך אומרים. שמי יבשל עוד קדרה, שמי הרבה עוד קדרה, לא באותה קדרה. יש פה לכאורה קושייה עצומה. מה החשש הזה? שמי יבשל עוד קדרה? איזה איסור הוא עושה אם הוא יבשל עוד קדרה אחרת? איסור דאורייתא או איסור דרבנן? איסור דרבנן, למה זה איסור דרבנן? הרי בשביל גוי אסור, כתוב, לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגויים. לכאורה פשט משמע איסור דאורייתא. אז למה, אבל האמת צדקתם. אם מבשל עוד קדרה, זה יהיה איסור דרבנן. למה? הועיל ואם מקל עלי אורחים, הוא יכול לתת להם. הרי הם יבואו לאורחים. לא הייתי, אבל זה ראוי לאורחים מהאסיר השני. ראוי לאורחים. לכאורה אם כן הבישול הוא רק איסור דרבנן. וחזל גוזרים גזירה לגזירה. אל תזמין שמי ירבה בשבילו. ואם ירבה, זה יהיה איסור דרבנן בגלל הועיל. גזירה לגזירה. לכאורה לא גוזרים גזירה לגזירה. הרמב"ן במלחמות הוסיף שורה אחת. הוא אומר, ומילתא דשכיחא, גזרו חכמים. הוא אומר, זה מצוי מאוד, שאם מזמינים אורחים גויים, מזמינים אורחים, עושים עוד ציר. זה מצוי מאוד. כיוון שזה מצוי, אפילו שזה איסור דרבנן, במילתא דשכיחא, גזרינן, גזרה לגזרה. את השמי הרבה, ואם הרבה, זה איסור דרבנן בגלל הועיל, כיוון שזה מצוי. במילתא דשכיחא, שמצויה, יזרו חכם גזרה לגזרה. כך אומר הרבה במלחמות. ההשלמה והמאור והמאורות אמרו תירוץ אחר. ההשלמה זה רבנו משולם, הבד ראשי, דודו של רבי מאיר המעילי בעל המאורות, מחכמי פרובנס. מי שיודע, בצרפת, בספרד, היו הרבה חכמים. בעלי תוספות, חכמי לולל, גם כן בצרפת. אז אומרים, המאורות וההשלמה אומרים, באמת אם ירבה בשבילו יהיה פה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. אם יבשל עוד קדרה אחרת בשביל הגוי, זה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. למה? לכאורה, מה עם אותו עם של הועיל? הועיל ועם קרעי אורחים, חזר יו. אומרים, למה? אם אתה סתם בשל עוד סיר, הוא לא עבר איסור דאורייתא בחג, אלא איסור דרבנן, כיוון... אולי יכולים לבוא אורחים, אפילו בשל בחג, בשל בשביל חול. הוא לא עובר איסור דאורייתא. למה? הועיל ואם יקל אלי אורחים, חזה להו. אם יבוא אורחים, זה ראוי להם. כל זמן שהוא בשל סתם. אבל פה הוא מבשל בשביל הגוי. יבואו לאורחים אחרים, הוא ייתן להם. הוא בשל את זה בשביל המוזמנים. ייתן את האוכל שבשל לאורחים שאינם מוזמנים. מה מסתבר? לכן אומרים, באופן הזה שהוא מבשל בשביל הגוי, לא שייך הועיל ומקלע לאורחים. למה הוא לא ייתן את זה לאורחים? הוא ייתן את זה לגוי. לכן זה איסור דאורייתא, ולא ש... ולכן באמת גזירה שמרבה בשבילו. ואז זה עבור על איסור דאורייתא. יחס עוברים המאורות וההשלמה. המאיר, הרשב"א אמר טעם אחר, תירוץ חדש. הרשב"א אומר, הרגיש בקושיה של הועיל. לכאורה, מה הבעיה שמי הרבה בשבילו? באותו סיר אין בעיה. שמי הרבה קדרה אחרת? זה, הרי זה איסור דרבנן, הועיל. אולי הם יבורך, אם זה ראוי להם. אומר הרשב"א, כיוון שהוא הזמין גוי, אז גוי בדרך כלל אוכל גם דברים טמאים, לא רק דברים כשרים. אז שמבשל לגוי בקדרה אחרת דברים טמאים. ובדברים טמאים לא שייך הועיל, נמצא עובר על איסור דאורייתא. אז פה זה גזרה לאיסור תורה. ככה אומר הרשב"א. המאירי, מדי? לא מצד, מצד יום טוב. הרי זה לא ראוי לאכול אותו ביום טוב. אדם בישל בשר טמא, ראוי בשבילו לאכילה? ראוי לאורחים? על הבישול חייב, בטח. אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. זה נאכל לכל נפש? לא נאכל לכל נפש. אתה ברוי לאורך עם...
להתקלח ביום טוב, ממש, ביום טוב,
מחמם מים, להתקלח ביום טוב. זה מתוך, מתוך שהותרה, אז יש פה מתוך, יהיה ראוי לאיסור דרבנן. פה זה לא ראוי לשום יהודי הבשר הזה.
לא ראוי.
לכן עובר איסור דאורייתא. יכול אומר הרשב"א. שמבשל דבר טמא, ואז איסור דאורייתא, גזרה. ולכן שייך פה לגזור, שמי הרבה בשבילו. יכול אומר הרשב"א. המאירי אמר תירוץ אחר, מעיקרה עקרת הקושיה, אבל הוא כמעט יחיד בתירוץ הזה. הוא אומר, גם מה שהתירו להרבות בגדרה אחת, דווקא בשביל יהודי, בשביל גוי אסור להרבות. אסור להרבות בשביל גוי, אפילו בגדרה אחת. ככה אומר המאירי, מה נפקמינה תהיה לנו בנושא הזה? יש... נחלקו הפוסקים לגבי קראים, או נחלקו הפוסקים לגבי אדם שהוא מחלל שבת לאחיס. אחר כך נגיד את המסקנה, האם מותר לבשל לא בחג או אסור לבשל בשביל לא בחג. היעבץ היה קנאי גדול. בזמן היעבץ הייתה כת שקראו לה כת הפרנקיסטים. הפרנקיסטים. ידוע שהייתה כת של שבתאי צבי, עם שמו וזכרו, שתי רשעים מרכב, משיח השקר. קוראים לו חכמי הזמן, צבי שבור מכנים אותו. היה משיח השקר, והוא אמר שהוא המשיח. והיה חכם גדול, הטעה את הרבים, מבלבל את הקבלה עם כישוף ביחד. והמלך הטורקי שמע עליו, פחד שימריד את כל היהודים, ושם אותו בכלא, בשביל שהמלך לא יעליש אותו, התאסלם. והיה עובר על איסורים חמורים שבתורה. ביטל להם תשעה באב. רק אחר כך התעוררו, ראו שהאדם הזה משוגע. זה צדיק זה? זה לא צדיק, זה סטרא אחרא. כמו שהיה בירושלים, לפני שבזמן הרב שרעבי, רבי מרדכי שרעבי עליו השלום זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל, לפני כמעט 40 שנה, הגיע לירושלים אחד קראו לו מאנגליה, משה בן יוכבד. הוא היה נראה כמו אדמו"ר, מלובש, עם זקן, כרס, חכם. יום אחד פוגש איזה אברך אחד, איזה תלמיד חכם, אומר לו, אתה יודע, הגיע רב גדול. ולאט לאט התחילו להתאסף אליו הרבה אנשים, ותדע לך שהרב שלנו זה המשיח. אמר לו, למה לא קוראים לו משה בן יוכבד? וכתוב בזוהר שהגואל החמור קוראים לו משה, וזה משה. אמר לו, לא נראה לי. אמר לו, בוא תראו, כדאי לך לראות אותו. לקחת לו איזה מרתף, לראות אותו, הוא עם מספרים, ופה. תוך כדי אותו חכם הוא בקיא בחוכמת כף היד. חוכמת כף היד, הסתכל לו גם על כף היד, מדבר איתו, אחרי שיצאו מעליהם, תדעו לכם, האדם הזה זה משובש. הכוחות שלו זה לא מהקדושה, זה מהטומאה. עוד מעט תגיד לכם לעשות דברים נוראים, כביכול בשם להביא את המשיח. זה רשע זה. תתרחקו ממנו, צחקו עליו, מה פתאום, מה אתה מדבר, תראה איך הוא יודע את כל התורה בעל פה, מגלה עתידות, חוזה ורואה, זה משיח. באמת התברר חג'ר שהיה עושה דברים חמורים, השם ישמור, תועבות סדום ועמורה, היה רשע גמור, קליפה קשה. הודיעו את זה לרב שרעבי, רב מרדכי שרעבי, שאותו אדם עושה בעיות, מחטיא את הרבים, בשם כביכול בשם המשיח. הרב שרעבי אמר להם, ראיתם בו איזה דבר משונה שהוא עושה, איזה משהו? אמרו לו כן. חוץ מהקרבות שהוא מטיל את ממיו, עושה שתן או עושה צרכיו, הוא מתעכב הרבה מאוד. לא כדרך אדם רגיל. אמר, מפה הנבזה הזה כשואב את הכוחות שלו. מה הדבר הזה? תגידו, לכו תגידו לו שיבוא אליי. אני רוצה שיבוא אליי. אמרו לו, תשמע, הרב מרדכי שרעבי קורא לך. והם האנשי המדומים יודעים מה זה הכוח של אנשים הצדיקים הקדושים באמת. אמר, הוא לא רוצה לבוא. ידע, יכול לבטן אותו. אמר להם, הרב מרדכי שרעבי, תגידו לו שאם הוא לא יבוא, יותר לא יכול להיכנס לשירותים. לא יכול להטיל את ממה. זהו, בשבילו זה, בשבילו שאדם נותן כמו אדם לא רגיל, זה עוד יותר קשה. אמר, מה פתאום, וצוחק עליו והכל. בקיצור, לא מצליח להיכנס לשירותים. יום שלם, יום וחצי, אומר להתפוצץ. בא לרב שרעבי. אמר, תשמע, יש לך שתי ברירות. או שאתה עכשיו בורח מארץ ישראל, בורח, ושלא יכירו אותך, או שתישאר ככה, זהו. אמר, הרעש של הברירה, הולך למות. אמר לו, בסדר. אמר לו, פתיח לעשות, פותח את ידיך, מי הלך לשירותים, מתעכב כדרכו, ונעלם מארץ ישראל, ועקבותיו לא נודע. יש הרבה מחשבים. אותו דבר גם כן, אותו צבי שבוע, היה מחשב גדול, והיה בטורקיה. היה פעם בטריפולי, היה להם שיר, היה לו משיח השקר, קראו לו נתן העזתי. נתן העזתי, שם השם ירקם. כביכול היה מקובל והיה מבולבל, מבלבל. המשך אחריו, היה מבלבל, הולך, מפיץ את התורה שלו. זה התבטל אחרי כמה שנים, ברוך השם, ביטלו אותו, גלה שהוא סתם לא נביא ולא משיח. אבל נשארו כמה סימנים מארצות ספרד. בטריפולי היה פיוט שהיו שרים אותו רבי אברהם הדדי, היו שרים שיר על המשיח, והיו אומרים ז'ין משיח ומעה נתן. יבוא המשיח ואיתו נתן. סימן שהתכוונו על אותו צבי שבור. אבל מילים, על המשיח. אז הלך להם, הרבי אברהם הדדי, המשל תסכלות, מה זה, מי זה נתן הזה שאתם שרים עליו? מי זה אדם? מי זה? אמרו לא יודעים. אמר להם, אתם משתבשתם. זה לא נתן. יבוא המשיח ואיתו לוויתן. זה סעודת לוויתן שעושים. ישתבש לכם להיות נתן. בלי חרמות, בלי מלחמות, אם הייתי קורא במקום אחר, חרמות, מאמינים במשיח השקר, מה היה עושה? החלט, היה לחרב העולם. אמר להם, לא, לא, זה לא נתן, זה לוויתן, יבוא המשיח ואיתו לוויתן, וסגר להם את העניין הזה. הספרדים, אחרי שצבי שבור הלך, נרגעו העניינים. אבל אצל האשכנזים, שגיע אותם עוד 200 שנה אחר כך, הייתה קטע פרנקיסטים. הם היו כביכול מאמינים בשבתאות, מאמינים בזה, עשו משיחים, והכל התפשט. היה בעצם, היה קנה גדול. אמר אלה, האנשים האלה יצאו מכלל ישראל, ואסור לבשל להם בחג. אז היה זה חג, אחד יום טוב, הלכו לנער אחד, ביקשו שיבשל להם. אמר להם, אני לא משל, אמרו, אני אתן לך כסף, תהיה הטבח שלנו בחג. מה, אנחנו לא יהודים? רצה לבשל להם, היעבץ שמע עליו שהוא מבשל, אמר לו, אסור לך לבשל להם. הם כבר לא מאמינים בתורה בכלל, כפו בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, עושים שטויות, אסור לך לבשל להם אפילו. אבל אותו נער, הכסף משך את עיניו, בישל להם. אומר, יעבץ יצרו מורקציה, לא עבר זמן, אותו נער נפל למשכב, נהיה חולה, כל מה שהרוויח, ואותו בישולים שבישל להם הפסיד, ועוד הוציא עשר ידות. נראה שבישל לאותם כופרים. משמע לפי דברי היעבץ, הוא אומר שלכאורה אדם שהוא לא מאמין, אסור לבשל לו בחג. אם עובר על דברי תורה בפרסיה. לאט לאט. בוא נגיע, בוא נתקדם עכשיו. אני לא אומר. אני רק אמרתי מה יעבץ. לעומתו, הרב יונתן אייבשיץ, היו כמחלוקת, משמע ממנו שמותר. איפה כתב שמותר? יש לו ספר דרושים. הרב יונתן אייבשיץ, יש לו ספר דרושים, יערות דבש. הדברים שלו כמו דבש. הוא בדרוש שלו לפורים, כן, כן, הערות דבש, היה חכם גדול, רבי נתן אייבשיץ, חריף, פקח, מפולפל. הוא יש לו ספר הערות דבש דרושים, הוא שאל, לכאורה, הרי ידוע מתי אסתר עשתה את המשתה, ביום פסח עשתה משתה לאחשוורוש ולהמן. למה המן נקלה בתזיין בניסן. נתנו לזה סימן, וישבות המן ממחורת. אמרו, תקרא, המן אלא המן. אז בתי המשתה היה בחג בעצמו. שואל, יאוני ערות דבש, איך אסתר בשלה להמן? להמן ולאחשוורוש, איך היא בשלה? איך היא בשלה להמן? הרי הם גויים. ואסתר...
מי אמר
שהיא בשלה? הטבחים שלה, הנערות שלה. הוא אומר, ידוע, הנערות של אסתר היו יהודיות, שומרות כשרות, שומרות שבת. היא בנערותיה. אז איך בשלו בשביל המן? הכינו את המשתה, הרי הוא גוי ואסור לבשל בשבילו. אומר רבי יונתן היפשיניץ, נכון, המן לא היה גוי רגיל, המן היה עבד כנעני. הרי ידוע שמרדכי והמן היו שני שרי צבאות של אחשוורוש, ויצאו למלחמה. מרדכי ידע איך לכלכל את הצבא שלו, המן היה טיפש, לא חכם, נתן להם לבלע, לאכול מה שהם רוצים, נגמר לו. באו חיילים שלו ביקשו ממנו, תן לנו לאכול. אמר, אין לי, אמרו לו, תשמע, או תיתן לאכול, שגומרים אותו, קוברים אותו באדמה. אמר, הם חכו. הרס למרדכי, אמר לו, נשאר לך עוד קצת אספקה, מזון, לאכול. אמר לו, כן, אבל זה בשביל החיילים שלי. אמר לו, תתחנן לפניו, תתחנן, בכה, תראה, רוצים להרוג אותי. אמר לו, אני מוכן למכור לך, לתת לך אספקה של אוכל בתנאי אחד. בתנאי שאתה עכשיו נהיה עבד שלי. אני קונה אותך לעבד, תמורת אספקה שאני נותן לך. והוציא שטר וחתם שהמן יהיה עבד של מרדכי. מנש, ולכן המן היה כועס על מרדכי, רואה שלא, רואה כל פעם, בכל זה איננו שובה לי, רואה שלא משתחווה לו, למה מה, מרדכי אמר לו, הנה השטר, על מה אתה מתגאה? על מה אתה עולץ למעלה? אתה עבד שלי. אז המן היה עבד כנעני של מרדכי. עבד כנעני חייב במצוות. עבד כנעני חייב במצוות כמו אישה. ואפילו שהוא חטא, הוא חטא, אבל הוא חייב במצוות. לכן אומר אסתר בשלל להמן. כלומר, על פי הדין הוא חייב במצוות. אם חייב במצוות, יכולה לבשל בשבילו. ככה מסביר המלך, אגב המן, אומר, ולכן אסתר הזמינה גם את המן למשתה. למה הזמינה את המן למשתה? אומר, בשביל שיהיה מותר לה לבשל. העיקר בשול בשביל המן. ככה מתרץ על דרך הפלפול. גם אם נאמר יש קושיה, מה שהקשת החיים, קושיה לכאורה, הרי אסור להזמין את הגוי שם ירבה בשבילו, אז אפשר להגיד, זה גזירה דה רבנן. לכן אסתר, לא חש על הגזירה הזאת. אבל למשל ממש, זה איסור דאורייתא לגוי. לא, אז לכן הוא מתרץ שהמן היה עבד כנעני. רואים מדברי רבי יונתן היפשיץ, ישראל אפילו עבד כנעני, אפילו שחטא, הוא חייב במצוות, לכן יכולה לבשל לו. יהודי שחטא לו, כל שכן שאפשר לבשל לו. נמצא מחלוקת בין היעבץ לבין רבי יונתן היפשיץ. נמשיך עוד קצת. יש מחלוקת לגבי הקראים. לגבי הקראים, האם מותר לבשל להם או אסור לבשל להם? מה זה הקראים? הם לא מאמינים בתורה שבעל פה, רק תורה שבכתב. הם רוצים חיים קלים. הם אומרים שבשבת כתוב לא תבערוש בכל מושבותיכם. נמצאים ביום שבת בחושך. רשעים בחושך ידמו. בחושך זה לא זה. לא מבשלים, לא מדליקים אור בבית, אש בכלל, אוכלים אוכל קר. מחוץ לעיר, מעשנים ונוסעים. אבל בתחום של השבת זה לא. והיו כל מיני שיבושים ודמיונות. החג שלהם, פסח, זה לא כמו אצלנו. תפילין, כל מיני דברים. עכשיו, הם היו כופרים, לא רוצים שנשאר נדע תדבון. הרמב״ם מלחם איתם קשה מאוד הרמב״ם. במצרים היו, נלחם מקדם קשה. הם היו השולטים שם. כמעט לא היה בקבעות במצרים לנשים. בא הרמב״ם מלחם איתם והחזיר את הדת על טילה. מתי שחכמי צרפת שהתנגדו לרמב״ם, כתב להם הרמב״ם באיגרת שלו. על מי אתם מדברים? עם מי אתם רבים? עם הרמב״ם? ששיבט מלטעות הקראים, שיחזיר את הדת על טילה במצרים, עליו אתם מדברים? זה הרמב״ם, עליו השלום. נלחם נגדם. והרמב״ם כתב שעל הקראים בזמנו, שמלאים אותם בשבת. למה אף על פי שהם חטאו? מה, מנהג אבותיהם בידיהם. למה לא מעצמם, מנהג אבותיהם בידיהם. וגם המרן פסק את הדין הזה, שמלאים אותם בשבת. אבל נחלקו הרדב"ז ורבי שמואל חכן הלוי, האם מותר לבשל הקראים ביום טוב. הרדב"ז כותב, לא, אסור לבשל הקראים ביום טוב, כיוון שהם לא מאמינים בתורה שבעל פה, אסור לבשל להם. לכאורה הרי הרמב"ם כתב שמנהג מותר בידי, אומר, הקראים בימינו חצופים והם יודעים, וכמה דיברו איתם ולא חוזרים למותר. כמה שהם לא חוזרים למותר, זה לא כמו הקראים. לא מתור רבי שמואל חכן הלוי אומר לו, לא, לא השתנה הדין, מנהג רבותי בידיהם, אי אפשר לדון אותם, מותר לבשל בשבילם. השאלה תהיה, מה הדין לגבי יהודי שלא שומר תורה ומצוות? האם מותר לבשל לו בחג, או לא לבשל. בוא נבדוק. לפי רבי שמואל חכן הלוי, אין בעיה, ישראל אחלה אף על פי שחטא, ישראל הוא! ישראל! אתם אפילו מומורים, אתם אפילו חוטים. עם ישראל, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. מותר לבשל, אין בעיה. גם להרדבז, גם להרדבז, רבי דוד בן זמרה, שסובר שבאמת לקראים אסור לבשל בחג, הוא כתב שם עוד משפט, הרדבז. הרדבז כתב שהקראים האלה לא מאמינים שמותר לבשל בחג. הם סוברים שאסור לבשל בחג. אסור לבשל בחג. אתם סוברים שאסור לבשל בחג. אז אנחנו נבשל בשבילכם, אנחנו נהיה גוי של, גוי של שבת שלכם בשיטתכם. לא מבשלים לכם. אבל יהודי שלא שומר מצוות, הוא חושב שאסור לבשל בחג? הם מבשלים בחג. הוא אוכל. אין בעיה. אין בעיה לבשל בשבילו בחג. עוד דבר, זה לגבי הרדבז שאפשר יודע. עוד אם נמשיך הלאה בשביל להבין את העניין, בואו נראה גם כן. לפי הטעם של הרדבז, לפי הטעם של הרשב"א, לפי הטעם של הרשב"א שאמר שהסיבה שאסור לבשל לגוי, שמי הרבה בשבילו בגדרה אחרת, ויבשל לנו שם הדברים טמאים, זה שייך דווקא בגוי. אם אני מזמין יהודי טועה לבית, אם אני מזמין יהודי טועה לבית, מה אני אבשל לו דברים אסורים? חס ושלום, לא שייך החשש הזה. וכיוון שלא שייך החשש הזה, ממילא מותר לבשל ולהזמין אותו לבית. אלא מה? אל תרבה לו בגדרה אחרת, אל תבשל בגדרה. אבל אם זה באותה גדרה, פשוט שמותר. אני אומר, בלב אחי יש מתירים לבשל בשבילו אפילו גדרה אחרת, דווקא גוי, אבל יהודים מותר קראים, אבל באותה גדרה, פשוט שמותר. בצירוף דברי הרשב"א, הרשב"א אמר ששמי הרבה בשבילו ושבשל בשבילו בגדרה אחרת דברים טמאים, זה שייך דווקא בגוי, לא שייך ביהודי. לכן לפי זה אין בעיה להזמין יהודי שלא שומר מצוות. למה? הפוך, מצווה גדולה עושים. למה מצווה גדולה? לקרב אותו, לקרב אותו, לקרב ולא לרחק. כיוון שזה רק איסור דה רבנן, גם להראש, גם לרוב הפוסקים זה איסור דה רבנן, משום מועיל. לכן בצירוף דברי הרשב"א, בצירוף דברי המתירים לקרים, אין בעיה להזמין, מותר. מה? אין בעיה. אני מדבר על יהודי.
מה?
יהודי, אני מדבר לא על גוי.
לא, הכוונה
שיהודי, שבשל,
הוא ייתן לגוי לאכול בכלים שלך?
לא, אני מדבר, אני בשביל להזמין יהודי לבית. לא גוי, אני לא אומר, גוי אסור להזמין אותו בחג לבית. שמי הרבה בשבילו. אלא הייתה שאלה, מה הדין של יהודי שלא שומע מצוות? מחלל שבת בפרסיה. מחלל שבת בפרסיה, הרבם כותב הרוק, עוד עמוד עוזר, לכל דבריהם. אז האם מותר להזמין אותו או לא? למה אסור לבשל בשבילו? אז נמצא שלפי הרשב"א אין בעיה. למה אין חשש שמי הרבה בשבילו דבר תמי? מה תגידו, אופרד, שאני אסור לי לבשל בשבילו דבר תמי. גם אם אותו אחד, מומר לפרי בגדים, כתב, הסתפק בנידון הזה, אז הוא אומר, אם זה סתם יהודי מומר ללבוש שעת נעזו לחלל שבת, יש מקום להקל. אבל אם הוא מומר לאכול מאכלות אסורות, יש חשש שמי הרבה בשבילו, שמי הרבה בשבילו מאכלות אסורות, כמו החשש של הרשב"א. אבל התשובה לזה, גם אם אותו יהודי אוכל מאכלות אסורות, לי אסור לתת לו. יש לפני עיוולות גם דעת התוספות, דעת רוב הראשונים, שגם ביהודי מומר שייך הכלל לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם יש יהודי אוכל טרפות, אסור לי למכור לו טרפות. היה חכם אחד בקום המדינה, לא מזכיר את השם שלו בפני כבודו, רצה להתיר, אמר לפעמים יש טרפות, לעולים שהיה להם טרפות, בנמייה או דברים אחרים, רצה למכור את זה לאנשים חילוניים. למה אמר? הם מומרים, ובמומר לא שייך לפני עבר לא תיר, שיהיה מותר, רב. והסבא עליו השלום רבי חביתה, כתב בספר, היה יוצא קובץ כל תורה, שלושה מאמרים, לפרוח את הדברים שלו, וכותב, וכותב עליו. חג'ך שלח את זה לרבי מצליח מזוז שהיה בתוניס, אומר, אני לא יאמין, איזה ירידת הדורות. רב בישראל יגיד, הטרפות ימכור אותם לחילוניים, מה הם לא יהודים? לגוי אסור למכור, ליהודים מותר? שמי ימכור לישראל? איפה דינים, איפה גמרות, ארוחות, דברים תמוהים מאוד. כל פנים, ודאי דעת רוב הראשונים שאסור לתת ליהודים מומר לאכול אוכל טרף, אסור לתת לו. למה? יש בזה לפני עבר, לא תיתן מכשול. רק יש אומרים שהוא לא קיים בתרי עברי דנערה, יש בזה איסור דרבנן. אבל אם אני הזמנתי אותו לבית, הוא ילך לאכול את זה, הוא סומך רק על האוכל שלי. זה כמו לא קיים בתרי עברי דנערה, אין מי שיעבור לו לאכול. הוא בא לאכול רק אצלי. ולכן, באמת, נראה שאין בזה בעיה. לבשל, להזמין יהודי רחוק לבית, להזמין אותו לחג, שישב, אין בעיה, מותר לבשל בגדרה אחת, זה מקרב אותו.
אם אתה עושה על האש, לא
בגדרה. או, שואל שאלה גדולה מאוד, נגיע, הוא מעדין על האש, לא בגדרה. רגע.
הרב דרגות ב... הרב, דרגה
בקשרות
אתה יכול להוריד לו?
מה?
דרגה
בקשרות... כן, כן, אבל זה קשר. עכשיו הוא שואל יכול אם זה לא בגדרה אחת. אז בוא נבדוק, בוא נראה. לפי אם זה יהודי, אם זה יהודי, תינוק שנשבע. כמו היום, הרוב החילוניים של היום זה תינוקות שנשבו. כן, גם זה תינוקות שנשבו. למה? מה תגיד? הרי גם הספרדים, הדור השלישי, ותינוקות שנשבו. ההורים שלהם כבר החתירו אותם. הילדים כבר שוכחים. אחד סיפר לי. היה בסמינר, היה בתיכון חילוני, דרש שם. הוא דרש, שאל, שאלה. מי יודע מה זה חמישה חומשי תורה? הוא אחד נתקע. הוא בראשית, שמות, נתקעו. אחד אמר ארבעה. היה מעגיל באוזן, מעגיל פה באף, נכד של מהרש"ל פנדרי, שהיה מגדולי ירושלים, גאון עולם, שחי 120 שנה, והיה מרעיש את העולם בתקיפותו הגדולה. מהזרע שלו, עם עגיל באוזן, עגיל פה גם כן בדופן בין שתי הנחיריים, אמר לו, רב, אני יודע, הוא אומר לו, נזכר בחמישי, אמר לו, נראה לי, השלישי, החמישי זה קוראן. זהו, הוא ביקרא, התחלף לו עם קוראן, ככה, אותו קוף, רש, אומר, התחיל לבכות, אומר, זה הפעמים היחידות שהוא בכה באמצע ההרצאה שלו. לא, המנהל הסתכל עליו, הבין למה הוא בוכה, מה זה, לא יודעים. וספרדים, לא ראש שלישי, השם ישמור. אז גם כן תינוקות שנשבו. יש טענו שהיום שיש הרבה סמינרים, יש הרבה ערוצי קודש, וכל מיני דברים, שומעים. כל חילוני שמע איזה פעם דברי תורה והכל. לכן לא נקרב תינוקות שנשבו. אבל האמת זה לא נכון. וכי ישבת איתו, אפילו תשב איתו לא, יום שלם, יומיים. אתה יכול לשנות לו משהו, תרגל הרבה שנים. ולא רק זה, כל הזמן ברדיו יש הסתה גדולה נגד הדת, נגד שנאת הדת, לא ידעתי, מה התורה. לכן בגד התינוקות שנשבו, אין עם זה בעיה. לכן האנשים האלה, פשוט שמותר אפילו להרבות בשביל המגדרה אחרת. ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. השאלה היא תהיה לעשות לו על האש ליהודי, פה ההגדרה, יהודי שידע את הדת שנה ופרש. רבנים, והוא שנה ופרש. פה לכאורה זה בעיה לעשות בשבילו במיוחד. מה? לא, אתה עשה בשבילו משהו במיוחד בשבילו.
לא פרש בבואנה השלילית.
תראה, אם הוא... תראה, אם הוא יש לו בושה, אז בואו נסביר. גם הרעוד שכתב לגבי חילוניים, הוא החמיר יותר ממה שאמרתי לכם, שלא להזמין, אבל הוא כתב, אם האדם הזה לא מחלל שבת בפרסיה, לא מחלל בפני 10 אנשים, או שהוא מחלל שבת, או שהוא משהו מחלל שבת, לא להכעיס. הוא בגלל עבודה, הוא חושב שזה משתלב לו, הוא נשאר עושה קידוש וזה, כמו הרבה מהספרדים. לצערנו, עושים קידוש, ואחר כך הולכים לעבוד בשבת בשביל הפרנסה, בשביל דברים כאלה, אני חושב בשביל הפרנסה זה מותר. אומר, יש מקום להקל. יש מקום להקל.
לטייל.
אם הולכים לטייל, תלוי מה הסביבה שלו, איזה חינוך הוא קיבל. אני יודע שהיו כמה הורים דתיים שעלו מחוץ לארץ, היו שומרי מצוות. שומרי מצוות. שהגיעו לארץ, לא ידעו הבדל בין ממלכתי לממלכתי דתי. לא ידעו את הדברים האלה. היו בצבע של יהודים, הכל בסדר. הבית ספר הדתי היה יותר רחוק, הבית ספר היה חילוני היה קרוב לבית. הם אמרו החינוך מהבית, החינוך מהבית. ואחרי זה חינוך מהבית. אדם לא יכול להתמודד נגד החברה. פה זה בגדר אפשר להגיד, קל שאפשר להקל. למה? היה שבוי בחברה רעה. הוא חושב, למה? מסבירים להם היום, הדת זה דבר ישן, לא להכעיס. הדת זה משהו שייך לסכלים, לדור הישן, זה לא, לא שייך להיום בכלל. שבאו לארץ לצערנו הרב, אמרו להם, זהו. התורה הייתה בשביל הגלות שלא תתבוללו. בארץ ישראל אי אפשר להתבולל. ככה היו מבלבלים אותה. אבל מי שמקל, יש לו על מה לסמוך. נאמר ככה, מי שמקל בגדרה אחת, פשוט שמותר. אין בעיה בכלל, מכל הטעמים שאמרתי. אם זה לפי הטעם של הרשב"א, שלא שייך שם שלו דבר טמא, ורק יסודי רבנן, גזרה לגזרה וכו'. אבל לעשות בשבילו במיוחד מה שאמרת, איך קוראים לזה לשפודים על האש, הוא עושה ככה, בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה. אז פה תלוי, פה תלוי. אם הוא גדל בחינוך חילוני, או שהוא חושב, אפשר לשמור שבת ככה, מי שמקל, יש לו מה לסמוך. למה ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ישראל הוא, ישראל הוא. והוא חייב במצוות, הוא חייב בחג. זה לא דומה לקראים שהם, לקראים שבכלל מה הם חושבים שעשו לבשל בחג. מי שמקל, יש מה לסמוך, יש דיון. הציצי לעזר, הייתה לו שאלה גדולה מאוד. כן, קצת שני הוליף, לא צריך לדעת לעשות בנעימות, לא לפגוע בו, שלא להרחיק אותו. היו אנשים, היה פעם משפחה שהיה להם בן הולך עם גויה, שם ישמו. והוא, הזמינו אותו לבוא לבית, אמר להם, בתנאי שהוא בא עם הגויה. עם אותה קליפה קשה, להביא אותה. צד שלי כתוב בליל הסדר, לא כתוב להכניס גויים. שאלו את הרמה, העיקר שיבוא. היה קליפה דרך ממנו. זה עבירה לשמה זה. זה מותר, תביא אותה, שיבוא איתה, ישמע, ליל הסדר, יצא מצרים. לא, אתה לא יודע מה זה משפיע, הדברים האלה. האם נרחיק אותם, השם ישמע מה יהיה. מה יכול לקרב אותם, אם הבית ישמע את הברכות, יראה את המוסר. לפעמים מתהפכים פתאום. היה בחור אחד שהתרחק מהדת. היה בישיבה, מתרחק. והיה אצל ההורים שלו. ואימא שלו הייתה מתאפקת, לא להעיר לו. כל הזמן היא מתאיר, משהו כבר, לא שומע. מה נעשה? עוד את המלחמות, נאמר. לפעמים, עדיף לו, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, ככה מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. הייתה שותקת, ועם התהילים, רק מתפללת, ופה, וקורה, ולא מעירה לו. אחרי חצי שנה, חזר, חזר בחזרה, והשתנה לגמרי מהפך. והיה לו ילד אחד, התחתן, נולדו לו ילדים, והיה לו ילד אחד קשה מאוד, בחינוך, ופה ושם. היה היפראקטיבי, ככה יותר מדי, והיה משתדל בסבלנות, ומתגבר. ואמא שלו ראתה אותו, אומרת לו, אני מתפעלת ממך, איך אתה מתייבח, איך אתה מחנך את הבן שלך, באיזה סבלנות, באיזה... אומר, זה שלי? זה ממך בא. אומר, חצי שנה ראיתי אותך כשאת נושכת את השפתיים לא להעיר לי. הייתי עושה דברים דווקא להכעיס אותך, שתדברי, שתצעקי, תאמרי מה. אבל שום דבר, רק שותקת. השתיקה שלך היא שהחזירה אותי. לפעמים השתיקה היא שמחזירה. אומר, למדתי ממך להתגבר. איך הסבלנות ולדבר והכל, זה לא פשוט הדברים האלה. לכן, תמיד לקרב, לקרב. כי מנחה פשוטה, לקבל שווים. זה הכוח. הציצי לעזר, עליו השלום, היה לו שאלה רצינית. יש אנשים שלהם בתי מלון, ויש בתי מלון בעלים דתיים, ויש לו אורחים שם הבאים, הם אורחים חילוניים. האם מותר לבשל להם בחג או לא? מה אכפת לו משלם כסף? מה משלם כסף? אני מבשל עכשיו, אתה בא שלי מבשל בשביל יהודי לכאורה, אם לא אסביר שזה אסור. אז הוא כתב להתיר, אמר א' שבעל בית מלון, הוא לא נכנס לפרטים של האורחים שלו, מחלל שבת בפרהסיה, מחלל שבת בפרהסיה, הוא יודע, מי אמר שהוא מחלל שבת בפרהסיה? הוא צריך ל... מי אמר שהוא צריך? לא צריך לבדוק. דבר שני, שמח על הרשב"א, שהרשב"א אמר מה הטעם שאסור להזמין את הגדול, שמי הרבה בשבילו, ויבשל בשבילו בגדרה אחרת, דבר טמא, זה לא שייך ביהודים. והרשב"א, סברתו הייתה חשובה מאוד אצל הפוסקים, סברת הרשב"א, כותב מהרשד"ם, רבי שמואל דמודינה, שרבו, מהר"י, רבי יוסף תיצק, היה מחשיב סברת הרשב"א כנגד רוב הפוסקים. לכן סמך על הרשב"א בדבר הזה. אבל מעניין הוא אם יבוא אליו גויים, מה יעשה להם? אם יבוא גויים, מה יעשה להם? מה, איך יבשל בשבילם? אסור להזמין גוי, שבין הרבה בשבילו. ופה הוא חייב לבשל בשבילו, מה הפירוש? גוי זה בעיה. אולי ישים טבח גוי, האמת יש היום לפעמים טבחים גויים גם. בא מלונות יחד, רוב הטבחים וגויים. ודאי שמבשלים גם בחג. אבל אסור שמי הרבה בשבילו, ואם הגוי יגיד, זה לא הספיק לי. חסר בשביל, הרי טופה מחממים ומוסיפים במלונות. עם גוי זה בעיה. אם גוי לא מצא פתרון, צריך שישים טבח גוי. אבל ליהודי זה יותר קל, ודאי, רק לקרב ולא לרחק. עכשיו, לבשל הכלבים, אסור לבשל להם. גם כן. לכם ולא לקוטים, לכם ולא לכלבים. היום הכלבים שלהם מפונקים, הם לא אוכלים היום עצמות יחד, הם צריכים אוכל מיוחד, או לבשל להם אוכל מסוים, דייסה מיוחדת, שיוכלו. אסור לבשל להם בחג. יקנה דוגלי או דברים אחרים, וייתן להם... זה לבשל, אבל לבשל להם זה אסור. גם להזמין גוי בשביל קפה, זה אסור. אל תגיד, אני מבשל, אני אומר, אני מבשל בשביל כולם קפה, וגם בשבילו. גם פה יש חשש שמהיה הרבה בשבילו. הבן שחי רצה להתיר, אמר כתוב, בגמרא הסתפקה לשחוד בהמה. יש לי בהמה, חצי של גוי, חצי של יהודי. הגמרא הסתפקה אם מותר לשחוט אותה בחג. למה שהוא שוחט ומתעסק גם בחלק של הגוי? אז יהיה אסור לשחוט. האם זה דומה לנדרים ומדמות, כשאין קרבין ביום טוב? אז הגמרא אומרת, אי אפשר לכזית בשר, בלא שחיטה. אתה חייב! אומר הבן שחי, שהגמרא שמה, הכוונה שלה בספק, כיוון שאפילו עם כל השחיטה שלו, בשביל הגוי, בכל זאת מותר. למה? אי אפשר לכזית בשר בלי שחיטה. ואני רוצה לאכול רק כזית, מותר לך. אבל אם הכוונה שלי גם ליהודי וגם לגוי, זה מותר. לכן מותר לחמם קפה, להזמין גוי לכוס קפה, והם מבשלים קפה. גם בשביל היהודים, עוד כוס בשביל הגוי. כך אומר הבן ישחי. אבל מרן הרב עובדיה תמה על זה תמיהה עצומה מאוד בהליכות העולם, באמת דברי הבן ישחי קשים מאוד. הרי מפורש במרן שאסור להזמין את הגוי שמיהיה הרבה בשבילו. גם פה, אתה עושה בשבילו כוס מיוחדת. אולי גם להרבה בשבילו עוד כוס. ומה שהתארנו לגבי בהמה, למה לגבי הבהמה, גם אני רוצה לאכול כזית בשר. אי אפשר כזית בשר בלי שחיטה. אז אני חייב. כמו שהגמרא אומרת דנה, לגבי בצק, יש עיסה של יהודי, עיסה של גוי. האם מותר ליהודי ללוש את זה? כיוון שהוא מתעסק בעיסה שלו, אומרת, לא, אסור. תחלק את העיסה, מה שאתה בשלך, תיקח, תלוש. של הגוי, אל תתעסק בזה. אסור אחר להתעסק בשביל הגוי. למה אפשר לך? אותו דבר לגבי הקפה. אני לא חייב לשים מהמים בשביל הגוי. לכן אסור. לכן דברי הבן ישעי באמת נפלאו ממני. סתם בעולם האמת זו תשובה, אבל פה אין לדיין מה שאין עברות. לכן מרן עובדיה כותב שאסור להזמין גוי לכוס קפה ולכן בשבילו. אם כבר בשלו קפה כבר לבני המשפחה ובגוי, אתה יכול כבר לתת לו. למה? זה יתבשל ביתר. יתבשל ביתר, אתה יכול לתת.
גם כשגוי מבשל
והוא
לא מבשל יהודי,
גם לחג. כן, כן. גם בחג. אם בישלתי כבר, זה מרן מפורש, אם בישלתי כבר למשפחה ובא גוי, אפשר לתת לו כבר. אין אף פחש, אני לא הזמנתי אותו גם כן. עבדו בשפחתו, מותר לבשל גם בשבילם באותה קדרה. למה? אין חשש שמי הרבה בשבילם. עבדו בשפחתו זה בזויים. הסתפקתי היום, אני, אולי אתם תפתרו לי את הבעיה הזאת, לגבי את העובדים זרים. האם זה נקרא, לא נראה לי שהם בזויים היום, עובדו בשפחתו, שהוא לא יתחשב בהם. יש להם היום תנאים טובים מאוד, זה הספק פה. תנאים, מה? זה לא עבד בשפחה.
מה יהיה עכשיו, אתה יכול לרבות בשבילו? אתה לא יכול.
לכן אסור לי להזמין אותו, אסור לי, זה כמו לא רגיל. שהוא עם השם בשבילו. זה שאני אומר, השאלה היא, מרן אמר, עבודו בשפחתו, מותר להרבות בגדרה אחת גם להם. למה? אין חשש שמי ירבה בשבילם. הם פצועים, מה? הם לא יבקשו. הם לא יבקשו וגם לא ייתן להם. היום התאילנדים היום, זה לא מה שהיה פעם, היום התקדמו מאוד, יש להם הרבה ארגונים שעוזרים להם בתביעות, ומזכירות כמו שצריך. היה לא תיתן להם, זה בעיה, היא אומרת, לא רוצה להביא לנו לאכול, עוד יתביעו אותו על הדברים האלה. לכן, באמת פה לגבי, ככה חשבתי לגבי התאילנדים, הפיליפינים, העובדים הסרים שמביאים אותו לבית, יבשל בשבילך, יבשל. כן, אם בישלתי ונשאר, כן, אבל לא שמיוחד, זה בשבילו אני אבשל. לא ייקח אותו בחשבון. לקחת אותו בחשבון זה אסור. כן, לא מהם אחד אפילו.
מרגע שהכנת סיר, לקחת אותו בחשבון?
לא חובה, למה? אתה לא מכין, דן, לא מכין בשבילו.
אדם מכין לבני המשפחה.
אין מצב כזה שלא יישאר לו אוכל.
מה?
אין מצב כזה שלא יישאר לו אוכל. אז הכנת בשבילו?
גם אם תן לו יישאר לך אוכל, מה?
אז הכנת בשבילו?
איך הכנת בשבילו?
התכוונת גם לתת לו?
לא.
לא
התכוונת
את זה לא?
כמו שאדם עושה בשביל המשפחה.
בשביל המשפחה, אתה
רכים בשביל
המשפחה, מה?
רגיל.
נשאר.
לא נשאר? אם נשאר, נשאר. לא נשאר, לא נשאר.
אין מצב שלא נשאר.
יש לפעמים לא נשאר.
לא ניתן לו לאכול. לא ניתן לו לאכול.
הוא יבשל. הוא לא סומך על הבישול. הוא לא יסמוך על הבישול שלנו. הוא יבשל לעצמו. לכם... זה הלכות האלה שמצויות